שלום עליכם אהובה איתם רב רבותיי, שיר זה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי שיחיו, שמות שבן פן שם ושם ושם מורחי, ומתן בן שרה, חי יצחק בן אסתר רבקה, תהינה ברכה בת אסתר הדסה, מאיר בן אליזה, רב הנך טוב בן ליבשה, רב אברהם יוסף בן חנה, רב שי בן לאה. ואנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו בנושא מאורות העם היהודי, גדולי תורה, צדיקים, סדרה נפלאה בסייעתא דשמיא. ושלשום ראש חודש חשוון היה יום פטירתו, היורצייט של כבוד קדושת האדמו"ר מבלוז'וב, הרב ישראל ספירה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ונפטר בערך בגיל 100 לפני 33 שנה. ויש ספר של יפה אליאך על סיפורים על השואה, אז הוא מככב, הוא הכוכב של הרבה מהסיפורים. אז אני התוודעתי אליו בתור ילד, ומאוד מאוד התרשמתי מאישיותו. אז אנחנו נדבר קצת עליו, ואחרי השואה, ברוך השם, הוא ניצור מהשואה, הגיע לאמריקה, ונספר קצת על השואה, על פי מאמר שראיתי בעיתון המבשר. מאה שנים תמימות היו, כפי שאמרתי, שנות חייו של אותו צדיק, קדוש ישראל ותפארתו, כבוד קדושת מרן אדמו"ר רב ישראל ספירה, זכר צדיק וקדוש לברכה מבלוז'וב. שנות חייו של הרב זצ"ל היו מקשה וחטיבה אחת של תורה ויראת שמיים, לצד אהבת הזולת שבערה בו. מרבה היה הרבי להיטיב עם אנשי דורו, דואג את דאגתם ומצר בכל צרתם בכל עת. ידוע היה הדבר בכל רחבי אמריקה התורנית, כי בהיות יהודי בצרה עליו לשים פעמיו אל מענו של הרבי, שם ימצא לו אוזן קשבת, עצה, מזור ומרפא לנפשו הדבויה והכאובה. היופי הרוחני הפיק וזרח מפניו תכף מיום היוולדו. לא בכדי קיבל הרב את הצהל כל יהודי בחמימות יהודית אמיתית, עד כי קרן אור פניו ודביק את הבאים ממחיצתו באורו הגדול, כפי שנפטו מהדרת פניו המפיקות. לצד זאת, אף נודע כגאון בכל חדרי התורה, עודנו בשנות אברכותו, שימש בהוריו והתעטר בכתר הרבנות. כסתו הייתה מוטלת בין גדולי הדור בשבט התחכמוני, עד שנתעלה לרבן של חסידים והמשיך לבבות צאן מרעיתו לאביהם שבשמיים, כאחד מחשובי האדמו"רים בפולין וגליציה. בעת ההיא, כפי שהעידו שרידים מפליטי השואה, כבר היה מפורסם בגאונותו ושמו הולך לפניו, הן כחריף ובקי ושץ ופוסקים, והן כמשובב נתיבות בעבודת השם יתברך. דפומי ממלא לרב רבן, בשיחות קודשו אשר הבהירו לבבות בני עלייה ברומא דמוחא ואומקא דליבא, וגילויים מסתורים מפנימיות תורה הקדושה, כאשר דבריו שואפים לנקודה העיקרית, היא עבודת הקודש לאלוקינו יתברך שמו, עבודה תמה ונקייה וצרופה מכל סיגים ופניות חס וחלילה, בלתי לשם לבדו. בסגנון המקובל מאבותיו הקדושים צדיקי בית בלוז'וב ודינוב, זכותם יגן עלינו. אך ללא כל ספק, הפרק המרכזי והמזעזע בחייו היו קורותיו בתקופת השואה האיומה, ונס הצלתו כאשר קשתה את כוס התרעלה עד תומה ומיצויה, ונתקיים בו מה שכתוב בפסוק, כל משבריך וגליך עלי עברו. הרבי שהיה הציר שבאצילים, נרמס באכזריות תחת מגפיהם הדורסניות של הקלגסים הנצים ימח שמם, אך מלאכי רחמים משרתי עליון שמרו כל צעדיו, לבל יבולה לו חס ושלום בגיהנום ובשאול ההיטלריסטי, ויהיו לו חייו לשלל. בתקופה נורא זו התעלה רבי לגבהים רוחניים בלתי נודעים, קיבל את ייסוריו הנוראים באהבה, וקידש את השם בגבורה מופלאה. כמובן שלא נוכל להרחיב את כל מעשה תוקפו וגדולתו באותה תקופה מזעזעת, נביא קצת ממה שסיפרו השרידים. במהלך שנות המלחמה הנוראה הוגלה הרבי ללמברג, משם נמלט בניסי ניסים. זמן מה אף שהה בגטו לובלין הידוע לשמצה, לאחר מכן הוגלה במחנה ינובסקה, כמו במחנות אחרים גייסו הנאצים לתפקיד הקאפו, יהודי חילוני מלמברג בשם שנייווייס, שכל האסירים היהודים היו נתונים לפיקוחו ופחדו מפניו. כשתקרב יום כיפור, כבר היה ידוע שהרשעים מנצלים תמיד את חגי ישראל כדי להביא בהם פורענות ליהודים ולדכא את רוחם. החליטו מספר רווחים יראי שמיים שכדאי לנסות למרות הכל להשתחרר מחילול יום טוב. הם ידעו בסוד את זהותו של הרבי, אחדים מהם הסתובבו בצילו לפנים באיסטריק וניגשו אליו בבקשה שישתדל למענם אצל הקאפו, שלכל הפחות לא יצטרכו לעסוק ביום הכיפורים באחד מילה מתת מלאכות. כי אם בעבודה אחרת. הרבי חשש למדי והיסס למלא את בקשתם. הלא אותו שנייווייס הוא חילוני גמור וידוע לשמצה בנאמנותו לגרמנים. הרבה סבל וצרות רבות הספיק כבר לגרום לאחיו הנתונים לפיקוחו, ועכשיו כדי להשפיע עליו יצטרך גם כן לספר לו את זהותו. מי יודע אם לא תהיה זאת עבורו לפוקה. אולם הבקשה התורה של האברכים נגע לליבו, והוא החליט למעלותה במסירות נפש. מצויד במרשימה של בני הקבוצה, ניגש הרבי בערב יום כיפור אל הקאפו, הציג את עצמו כרבה של פרוכניק לשעבר, ביקש את עזרתו לשחרר את בני הקבוצה ביום הסליחה והכפרה. איננו משתמטים חלילה מעבודה, הסביר לאיש בדברי נועם ופיוס, כי אם לעסוק במלאכה כזאת שלא תחלל לפי הדין את קדושת היום. וגם מוסיף ביום קדוש הזה, היום המקודש ביותר ביום השנה, היזכר נא שגם אתה אינך יהודי. מצווה שבא לידך אל תחמיצנה. שכרך יהיה רב. דברי הרבי שנאמרו מנעמת ליבו הטהור, חדרו לליבו של שנייווייס. הלאה נא שמנוגע ללילה הקרוב אין באפשרתו לעזור מאומה, מכיוון שאנשי הקבוצה הזאת אמורים להילקח מבעוד יום אל מחוץ למחנה, ולא יותר אחד פיכוחו. אך ביום מחר ישתדל מצידו למלא את בקשתם. ובינתיים חזר רבי אל צריפו בהרגשת הקלה. אבן כבדה נגולה מעל ליבו, שנתמלא רגשי הודיה לשם, כי יצא בשלום מעל פני הקאפו, וגם קיווה שימלא לפחות מחר את הבטחתו. והנה התקדש ליל כל נדרי, הגרמנים ימח שמם הוציאו את יהודי המחנה לעבודת פרך, מלאכת הרס וחורבן בבית העלמין הלבובי הסמוך. מיוגעים ומוקים עד זוב דם, שבורים ורצוצים, החזירו אותם בשעה מאוחרת אל המחנה. עוד נשארו צלקות בגופים מן המעלומות שספגתי מידי הראשים ימח שמם באותו לילה, סיפר רבי כעבור עשרות שנים. בצריף שלו שרה דומיה. לפתע קם וניגש אליו ערך אחד רבן ציון שמו, שהתפלל לפני המלחנה בבית מדרשו באיסטריק והפציר בו שיאמר כל נדרי. עוד שמעו וזכרו בפי הטעם המתוק של אבי ניצלח, שזכיתי לשמוע מפי קדשו בזמנים הטובים. אני אשמיענו שוב. התחנן והפציר. הרב לא יכול היה לעמוד בפני הפצרותיו והסכים. כחץ מקשת התפשטה הידיעה בבלוקים הסמוכים, ולמרות הסכנה, זחלו מכל עבר צללי אדם אל הצריף. צריפו של הצדיק. מאי שם נשלפה תלית מצויצת, והרב שפך שיחו ברטט. כל נדרי ועשורי וניסלח, שמע כולנו, שו שרים ראשיכם ויבו מלך הכבוד. התפילות והתחנונים היו ספוגים דמעות רותחות. הלבבות השבורים גאו ועברו על גדותיהם, אך בתום התפילה, כשטיפסו על הדרגשים לפוש כמה, עפפה את כולם הרגשה עילאית, לפני השם תתארו. ביום הכיפורים שחרית קרא הקפו שנייבייס אליו את הרבה ואת קבוצת האברכים. הוא ביקש להסב את תשומת ליבם לעובדה שבתפילה שלהם אלף אמש סיכנו את חייהם בפועל ממש. אילו הבחינו בהם הגרמנים ימח שמם, הייתה אחת דתם לעלות אל הגרדום. למרות התנהגותם ההרפתקנית בעיניו, עמד בדיבורו והוליכם אל מעונות קציני האס-אס. הוא פקד עליהם למרק ולצחצח בסמרטוטים יבשים את רצפת החדרים ואת החלונות, שהיו עד סוף היום נקיים למשי. בעבודה זו אין עוברים על איסור מלאכה כמובן מאליו. כשגמר לתת הוראתו, עזב שנייבייס את המקום והקבוצה התחילה בעבודה. הרבי זכותו יגן עלינו פנה וטיפס בסולם, כדי לצחצח ולהבריק את שמשות החלונות. והאברכים השתתחו על הרצפה לשפשפה ולמרקה. כשתפילות יום הכיפורים בוקעות מפיהם על פי הזיכרון, ועיניהם יורדות פלגי דמעה. הרב היה שליח ציבור, ואף פיזם ברטט את הניגון המיוחד ליום הקדוש, וכולם אהובים, כולם ברורים. לימים סיפר כי למרות המאמצים שעשו מלכתחילו לעסוק בניקוי יבש, נרטבו הרצפה והסמרטוטים מנהר הדמעות שקלחו מעיניהם. בתחננם על נפשם את פני רוכב ערבות שיצילם ויגלם מן הגיהנום הנורא שנלכדו בו. והיהי בצערי היום, נפתחה פתאום הדלת, והתפרצה פנימה שני מלאכי חבלה, שני קציני אס-אס גבוהים, שהביאו עבור האסירים סיר מלא מרק בשר חם, שריחו התפשט בכל החדרים. האוכל היה נדיר מסוגו במחנה, והגרמנים הביאו במתכוון לרגל יום הכיפורים, כדי להתגרות ולהתעלל ביהודים. אף אחד לא ניגש לטעום מן התבשיל, איש לא קם ולא זה, והקצינים צרחו לעברם. מי שלא יאכל עכשיו, יומת ביריה. אף הם נשארו על מקומותיהם, הרב אצל החלונות, האברכים על הרצפה. הרב בזכותו יגן עלינו ניסה לדבר בנחת אל הגרמנים. רואים אתם שאנו עושים את המוטל עלינו על הצד היותר טוב, אך לאכול, היום חל יום כפרת אבונותינו, יום צומו לנו, אנו מבטרים מרצון על העונג שבאכילה, ונשלים את העבודה בשלמות גם ללא אוכל. אך הקצינים נשארו בשלהם ולא ויתרו. בלי אוכל אין כוח לעבוד. מיד הזעיקו על המקום את הקפו השנייבייס. ראי הסירו אותו. אנו רואים אותך כך, ראי לכך שהם יאכלו. תשכנע אותם. נחזור לפה בעוד שעה. אם עד אז היהודים האלה לא יאכלו, נראו אותך יחד עמהם. מצאנו בחזל יש קונה עולמו בשעה אחת. ברגע זה נדלקה בשנייבייס את הנקודה היהודית. תפינת ליד. הוא השאיר את מבטו לעבר הגרמנים, וענה להם בקול שלב לחלוטין, לא ולא, אין בדעתי לאלץ אותם לאכול. גם אני בעצמי צם ביום זה, היום הקדוש ביותר ליהודים. אינכם צריכים להמתין שעה נוספת, אם רצונכם לראות בי, עשו זאת כבר עכשיו. לא איחר הרוצח הגרמני לשלוף מולו את אקדחו, ולחוץ על ההדק. בחלל הדהד כל יריה והקפו היהודי שנייבייס נופל ארצה, כהרף עין. מתבוסס בדמו ומתעלה במעלות קדושים וטהורים, כאילו איזה יד נעלמה מרמו מרסה את דמו השפוך בדמות אחיו המיוסרים ששתפו את רצפת החדר. שובו לעבודתכם, צרח שוב הקלגס הגרמני, ימח שמו, לאברהם כשהוא עוזב את החדר ואוכל בידו. ובתור עונש לא תקבלו עד מחר בבוקר מאומה, תמשיכו לצום. במעשה יועץ של שניבייס, שחרף נפשו למות כיהודי קדוש ביום הקדוש, הזכיר הרבי בשנים מאוחרות, ראינו ממשות חיה של דברי חז"ל על הפסוק כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבו בך מלאים מצוות כרימון. בכל מוצאי יום הכיפורים היה הרבי מספר את העובדה הנזכרת, והסביר שהוא משמיע את הסיפור לא רק משום שאירע ביום כיפור, אלא בעיקר מתוך הכרת הטוב, להזכיר זכות של הקפו שנייבייס ביום היורצייט שלו. לאחר תקופה ממושכת בו שהה במחנה ינובסקה, הוא עבר רב אל מחנה הריכוז הנודע בירגן בלזן, שבאדמת גרמניה. שם שהה קרוב לשנתיים ימים עד השחרור הסופי. פליטי בירגן בלזן התנסו בהרבה הרפתקאות וצרות. לא היה יום שאין קללתו מרובה מקודמו. כשתקרב ובא ירח האיתנים, שנה חדשה, קיוו היהודים הנצורים לטובה. כשהגיע יום שמחת תורה, ערכו הקפות בציבור וקראו בעוז, אתה הראית לדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו. ורקדו בהתלהבות עם ניגונו של המגיד ממזריץ' על המילים ויעתיו כל עבדיך. אולם עוד בעיצומו של חג עלו הגרמנים ימח שמם כ-3,000 איש מנתיני חוץ לארץ אל הרכבת שהובילה אותם ישר לאושוויץ, ושם הועלו על המוקד על קידוש השם. בתוכם היו גם אשתו ובנו של מרן הבית ישראל, זכותו יגן עלינו מגור. בחסדי השם לא נוכח הרבי מהם, למרות שהחזיק גם כן בדרכון דרום אמריקאי, והיה צפוי לגורל דומה. אף בחודשי הסתיו הבאים שנת תש"ד, נשפכו נחלי דם יהודי בבירגן בלזן. בערב חנוכה ערכו מפקדי המחנה סלקציה גדולה. המון יהודים הוצאו מן הביתנים, הוכו ונרמסו ועונו באכזריות, ללא שום תואנה, ובסוף היום היו מאות גוויות של הרוגים שנרצחו, מי במעלומות אכזריות, ומי ביריות שרועות על האדמה ברחבה המרכזית של המחנה. והנה ירד הלילה, הגיע חנוכה. היהודים הנותרים מושפלים עד עפר וכואבים כאב אימים. התגעגעו אחרי שביב אור וביקשו להדליק נר חנוכה. אין ברשותם מנורה ושמן או נרות. יצרו אפוא תחליף למנורת חנוכה מקליפה של תפוח אדמה. משכו חוטים אחדים מבגדי האסירים שישמשו פתילות, והתיחו מעט שעבה שחורה, בה משכו בדרך כלל את נעלי העץ שנעלו במחנות לעובדי כפייה. בשעה מאוחרת בלילה עברה כאש בשדה קוצים מביתן אחד למשנהו, הבשורה שהרבי יברך על הדלקת נר חנוכה. חיש מהר את הסוס סביבו, למרות הסכנה, מאות יהודים, מיוגעים, וסחופים שהצטופפו בכמיהה עזה לשמוע היידיש וורט. בהתרגשות גוברת והולכת השמיע הרבי קול חזק את שתי הברכות הראשונות להדליק נר חנוכה ושעשה ניסים לאבותינו. הוא עצר לרגע, פקח עיניו והתבונן סביבו, ומיד המשיך בלעד שהחיינו והדליק את הנר. הציבור היה נרגש מאוד, הלבבות פעמו בציפייה לנס הצלה כמו בימים ההם בזמן הזה. מקור פה ניסה באילם החרוז האחרון של הפיוט מאוד סור ישועתי. חשוף זרוע קודשך וקרב קץ הישועה. מקום נקמת דם עבדך מאומה הרשעה. אולם בפני החששות נחפזו האסירים היהודים לשוב אל הביתנים, איש איש על דרגש העץ שלו לשינה חטופה. במעמד הנזכר נכח בתוך הקהל איש חילוני שקראו לו זמיאצ'קובסקי, ממנהיגי הבון בוורשה לשעבר. הוא ניגש אל הרבי ושאל, תן אח רבי שאמרת את שתי הברכות הראשונות, אבל שהחיינו, איך יכולת לברך? הלא כמוני, הנך רואה שבכל יום ויום רוצחים פה את היהודים. האם על אסון כזה הנך מהלל להשם שהגיענו לזמן הזה? השיבו הרבי, יפה שאלת יהודי, גם במוחי נקרא שאלה זו, ומשום כך נעצרתי לפני הברכה השלישית. אולם כשפניתי לאחור וראיתי מסביב כל כך הרבה יהודים ניצבים, ובשעת הברכה שומעים בערגה, בעיניים עצומות, בדבקות מלאי אמונה וביטחון בשם, בתשוקה עזה ובגעגועים לנר מצווה, אמרתי לנפשי, אם לאחר יום דמים נורא כזה, עדיין מסוגלים היהודים האלה לבוא בתלהבות, לקיים מצוות השם, להדליק נר בחנוכה? הרי על עצם החיזיון הנשגב הזה, שמחזיקים איתן באמונה בשם, יש בוודאי לברך שהחיינו. אחרי שחפו מאז הרבה שנים, נפגש פעם אותו מנהיג חילוני עם אחד מקורבי הרבי, וביקש למסור לו את דרישת שלום ממנו. כשהוא מתוודא, רבי מבלוז'ב הוא היחיד שניצח אז אותי. עוד היום מצלצל באוזני השחיינו שלו, באשכחהו כל ימי חיי. כאשר התקרב מועד הפסח תשד, זמן קצר לפני יום טוב, התארגנה בברגן-בלזן קבוצה של 70 יהודים נתיני חוץ לארץ, אשר ערכו בקשה בכתב להנהלת המחנה, זאת אומרת נתיני חוץ לארץ שיש להם דרכון במקום אחר, ארץ אחרת, כמו הרבי שיהיה לו דרכון דרום אמריקאי, אשר ערכו בקשה בכתב והנהלת המחנה חתומה על ידם, כי יאפשרו להם לקבל עכשיו בכל יום כמות קטנה של קמח במקום הלחם היומי המחולק בין האסירים. מטרתם הייתה שיוכלו להפות מדי יום מעט מצות בפסח. הרבי, שהיה רוח החיים בקבוצת האנשים שדאגו כל העת במחנה בקיומו של מטבח כשר עבור שומרי תורה ומצוות, נבחר כנציג הקבוצה שימסור את מכתב הבקשה לידי מפקד המחנה. הלאה קיבלו בארשת של לגלוב משועשה, אך כעבור רגע ענה לו שיעביר את הבקשה לברלין ויתייחס אליה על פי ההוראות שיקבל משם. כשחפו ימים מספר ללא תגובה, התמלו אנשי הקבוצה חששות, אולי הראו לעצמם במשאלה החצופה במרכאות שלהם, ומי יודע מה צפוי להם. אך הנה שני ימים או שלושה לפני החג, הגיעו פתאום אל הביתן של הרבי שני קציני אס-אס בליווי כלבים אימתניים, אשר ראו לו מיד להתייצב עצר מפקד המחנה. הרבי התכונן לגרוע ביותר, וביקש מן האנשים סביבו שיזכרו את יום היורצייט שלו, קרוב לחג הפסח, ובבידוי על שפתיו הלך אל לשכת המפקד, בחיל ורעדה. מה מאוד רבתה הפתעתו כשהל הודיעו את הבשורה שנתקבל אצלו מברלין אישור לתת קמח לאנשי הקבוצה, פריבילגיה מיוחדת לנתיני חוץ, ולאפשר להם שיופו מצות. על פי פקודתו אף הקימו פועלי המחנה תנור לבנים קטן באחד הביתנים באגף של האסירים נתיני חוץ. שמחת אנשי הקבוצה רבתה לאין שיעור, התחילו לאכות כמות קטנה של מצות, כמובן בלי הידורים יתרים, אבל מצות כשרות. אפס כל שמחתה הושבתה, כאשר יום אחד הופיע פתאום מפקד המחנה כשכולו רותח מזעם, ובביעיתה חזקה ברגליו הרס את התנור הקטן לשברי שברים. מה קרה? התברר שאין מי ניסה להבריח לשוויץ הסמוכה מכתב, בו תיאר את סבלות היהודים במחנה, ונכשל במשימתו. המכתב נפל על ידי הגרמנים. המפקד בכעסון עזב קשות ברבי וגער בו. אני התנהגתי לכלפיכם כל כך יפה, אפילו הרשיתי להפות מצות, ואתם מעיזים להפיץ שקרים במרכות ולהשמיץ אותנו בעולם הרחב? האם ככה עושים? זוהי הכרת הטובה שלכם. התנצל הרבי בבטיחו שאין לו שום ידיעה מכך. אולם המפקד לא ויתר. אתה הרבינר של היהודים. אני מטיל את כל האחריות עליך. תוך השעות הקרובות עליך לגלות מי כתב זאת ולהזכירו. הרגע הגיב על דברי הגרמני בנחישות. כבר הסברתי שאין לי שום מושג מי עשה את הדבר. אבל גם אלמלא ידעתי את האיש, לא הייתי חושף בפניך, אדוני, את זהותו. אינני ראשי לעשות כן. לא אציל את עצמי בדמו של איזולתי. אם רצונך תוכל כבר עכשיו לראות בי. מן השמיים ריחמו. לשם הדבריו ההחלטי, נסוג בו המפקד משום מה והחזיר את אקדחו השלוף לנרתיקו. נימת אכזבה עלתה מפיו, בעת שמלמל כאילו לעצמו, ולמלא היו כל היהודים כמו רבינר שפירא, ספירא, הרבה דברים לא היו מתרחשים במלחמה הזאת. ובמועל יד אופייני, רמז שהוא משוחרר. אם התקדש חג הפסח ערך רב הסדר בפינה נידחת, בלי שולחן עורך ובלי הסבר. קים בישיבה על הקרקע. יחד עמו נמצאו מספר קטן של ילדים, בתוכם היו האדמו"ר מבלוז'וב שליטה, ואחיו, הרב הצדיק, יצחק אלעזר שליטה, ואנשים מבוגרים. הניחו לפניו מצות אחדות, תפוח אדמה וראש סלק, בתוך שרית כלי שבור ששימש כערה, וזרוע וביצה, חרוסת לא היה בנמצא. מרור היה להם די והותר. בכל המצב שהם שרויים, בו השתקף שיעור רבתי, שיעור מהודר של מרור. ככתוב באיכה, הספיאני במרורים, הרווני לענה. בהתלהבות מיוחדת, סיפר רב לילדים אודות יציאת מצרים. אחד מהם השמיע את ארבעת הקושיות. עיני הנוכחים זרגו דמעות כאשר הילד בקולו הצעיר המצרצר חזר לקושיות עתיקות הימין שיהודים בכל רחבי תבל חוזרים עליהם מזה אלפי שנים. הפעם כשסיים הילד חזר רב על הקושיות ונתן להם פירוש שונה מן הרגיל. פתח ואמר, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? והרי הגלות החשוכה נקראת לילה. מדוע נשתנתה גלות זו לרעה יותר מכל הגלויות שגלו ישראל? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. החמץ תופח ומתנשא, המצה רדודה ונמוכה. מדוע בכל הגלויות יהיו לנו זמנים של עלייה, וזמנים של ירידה? ואילו הפעם היינו לגמרי בשפל המצב. הרי מעולם לא הייתה כנסת ישראל כל כך מוכה ומושפלת, כמו בזמן הזה. מדוע הלילה הגלות הזה כולו מרור? וכולנו מסובים, שוכבים לארץ, ואי אפשר לסקוף קומה מדוע. וכאן נשא הרב את עיניו השמיים והמשיך. דעו ילדים, שבכל לילה טרם יאיר השחר, החושך מתגבר. אנו כבר קרובים מאוד לגאולה השלמה, ולכן כל כך חשכו עינינו. דבר זה מרומז בתירוצו של מחבר האגדה. עבדים היינו לפרעה במצרים. הנוטריקם של עבדים הוא דוד בן ישי עבדך משיחך. עבדים זה ראשי תיבות. דוד בן ישי עבדך משיחך. לרמוז שזו סיבת קושי גלותנו. משיח צדקנו עומד לבוא בקרוב ויגלנו. בדיבורים אלו חיזק הרב את רוח היהודים המעונים שהתקבצו סביבו באותו לילה כיום יאיר, בתוכם ילדים מסולאים שלא תמו טעם חטא, במחנה הריכוז אשר על אדמת ארץ הדמים. כאן במחנה נגזר על הרב להיות כלוא עוד י' ג' חודשים. במשך תקופה ארוכה לא ראו עיניו התיאורות הרבה טרגדיות. במשך תקופה ארוכה זו ראו עיניו התיאורות הרבה טרגדיות, רציחות ועינויים אכזריים, סלקציות ושחיתות, שהמיתו רשעי עולם, על אחינו בית ישראל האומללים, אשר חטאם היחיד היה שהם יהודים. גם הוא עצמו חווה על בשרו את טעם המר של נגיסות ואיומים על חייו. כמה וכמה פעמים היה כפסע בינו ובין המוות, בתלייה או בעירייה, ונבצר משכל אנושי להבין כיצד ניסו ושרד בחיים. גביל אילו ריקיי קנה כל חורשתה, כמו שאומרים נדמה לי בהקדמות, שאם השמיים היו גביל, לא יספיקו כדי לכתוב את כל הניסים ופלאי הפלאות שנעשו לו בהשקפה פרטית על כל צעד ושעל. והנה חלפה עליו שנה שלמה והגיעו שהוא זמן חירותנו של שנת תשנה. הפעם כמובן לא הרהיבו יותר לבקש היתר להפיית מצות. הרב התנזר כל זין ימי הפסח במסירות נפש ממשהו חמץ וצם פשוטו כמשמעו. הוא נחלש מאוד ונתקף באפיסת הכוחות. באחרון של פסח כבר עזלה כמעט חיותו לגמרי ושכב לעין עונים כמי שקרוב לגביה רחמנה לצלן. כשהריב היום נזכר כי אצל האלמנה קושיצקי שהגיע מבוכניה, היא שנסעה אחר כך לרבי בזיווג שני, בוודאי ניתן להשיג מעט לחם, מכיוון שהיא בצדקותה מכרה לפני החג את מנות החמץ שתקבל לנוכרים, והפרוסות האלו נשתמרו אצלה. כאן התגלגלו הדברים שהייתה כבר אז הסיבה להצילו, באמצעות הלחם שנתנה עבורו, כדי לשבור את רעבונו במוצא יום טוב, ותשב רוחו אליו. בימים הבאים ביקש הרבי להשיב לה את כמות הלחם שפרסה לו, אך היא בצדקותה סירבה לקבל, ואומרה שמאז מעולם חינכו בבית אביה להתחלק בכל מה שיש להם הזולת. וגם בנסיבות השעה והמקום חייבים להתנהג ככה ולהראות דוגמה אישית לילדיה ולחנכם בכך. ועד סוף ימיו יגיד הרבי זכותו יגן עלינו תמיד, שכל כמה שנותן ומעניק לה אינו שווה ללחם שפרסה לו אז במוצאי פסח. לאחר מסכת ייסורים מזעזעים שוחרר הרבי מהמחנה בניסי ניסים בדרך לא דרך, ועוד היד נטויה להרחיב בזה. בעזרת השם אני אקווה שנדבר עליו גם בעתיד. לימים סיפר לחסידיו מגודל התרגשות כאשר אמר בעת שחרורו בהלל בתפילת ראש חודש את הפסוק יסור יסרה ניקה ולמוות לא נתנני. ברגע הראשון תקפו הרהורים נוגים, ריבונו של עולם, יסור יסרתני ונשארתי יחיד גמוד בעולם חרוב. מדוע למוות לא נתנני, וכי לא מוטב היה שאלך יחד עם כל הקדושים, ולא לספור במשך שנים כל כך הרבה ייסורי תופת? אולם עד מהרה התעשת, ואמר לנפשו אמת, יסור יסרני השם ייסורי שאול ממש, עכשיו ועודיה בפי, לקר צורי וגואלי, אשר למוות לא נתנני, לא אמות כי אחיה, רק אספר לדורות הבאים, מעשה כה, הן הן גבורתיו ונפלאיו, הן הן חסדיו, שהחייני וקיימני. עם שחרורו, הגיע הרב למדינת בלגיה, שם שהה מספר חודשים בקרב הקהילה היהודית. למרות השבר הגדול והנורא, באובדן כל בני משפחתו ואנשי שלמה, והחורבן הכללי התגבר בכוחות רוחניים מופלאים שהיו חבויים בעמקי נפשו להשפיע ולהציל מרוחו על המסתופפים בצילו באותו זמן. כעבור תקופה נסע לארצות הברית, שם הפיץ את מורשת אבותיו הקדושים למעלה מיובל שנים. לצד זוף אף כיהן כאחד מקברניטיה המופקים של היהדות החרדית ואגודת ישראל, כאשר כל גדולי ישראל ביקשו לשמוע את חוות דעתו בענייני הציבור, עד להסתלקותו בראש חודש חשוון תשנ"ן. זאת אומרת לפני 33 שנה. את הסיפור הבא מימי ענותו בשבי הנאצים, ימח שמם, סיפר הרב זכותו יגן עלינו ברבים אחרי המלחמה, מיד אחרי בוא לארצות הברית, למען ידעו דורות הבאים את גודל מעלתם של מקדשי השם בדורנו. מה היו מחשבותיהם ברגעים האחרונים של חייהם? הדבר הראה ביום זין בשבט שנת תפשין ג', הרב היה אז עסוק בעבודתו, עבודת הכפייה. ביער הסמוך למחנה ינובסקה. לפתע הגיע אליו אחד השומרים, ותחב בידו מכתב קצר, שנשלח עבורו מיהודי אסיר בקרבת מקום. והגוי קיבל ממנו בשכרו דולר, לפני הוצאתו להורג. המכתב נרשם בעיפרון שחור, על גבי פתק קטן, וזו לשונו. ברוך השם, טיירר ליבר רבה, רבה יקר ואהוב, רבי ישראל ספירה שליטה. הגרמנים הקיפו כעת את בית החרושת למברשות בו אנו נמצאים. קרוב יהודים, ומתכוננים להשמידנו, אולי יש המספר, אני לא יודע. אלה שטרם החליטו אם להמיתנו ביריות פה, או להוליכנו למשרפות. אבקשכם, רבי אהובי, שכאשר תסכו לבוא לארץ הקודש, תעמידו אי שם על אדמת הקודש מצבת אבן קטנה, ועליך רותים שמי ושם זוגתי, שלא יישכח ולא יימחה שמנו מישראל. או אולי תכתבו עוד בספר תורה בשבילנו. אני מצרף ביד השליח $50 שיש עמדי. אני ממהר, כי מצווים עלינו להתפשט. אמסור דרישת שלום לאבותינו הקדושים, ואבקש שישתדלו למענכם, שתזכו לאריכות ימים ושנים. עבדו אריה בן לאה. נכתב בצד. ילדי אחותי נמצאים אצל הנוצרי ושילבסקי בגריידינג. אנא להוציאה משם ולמסרם לידיים יהודיות, שיגדלו איך שרוצים אבל שישארו יהודים. את זוגתי שבע בת חיה הרגו אמש ביריה. הנער. את המכתב הקצר הזה, צוואה קדושה של יהודי קדוש, נסע הרבי עמו ושמר עליו במסירות נפש, בכל גלגוליו הבאים במחנות המוות עד השחרור. בכל הזדמנות שהציגו והקריאו ברבים, נהג להבליט את העובדה שהציגו והקריאו ברבים, נהג להבליט את העובדה שמקדשי השם ברגעים האחרונים נתנו דעתם על כך, שזכרם לא יסוף מקרב השרידים והדורות הבאים, ושינצלו ילדי ישראל מידי הנוכרים, אפילו במחיר סיכון חייהם, כדי שישארו יהודים לנצח. בפעם הראשונה שהקריאו את המכתב הזה ברבים, זמן קצר אחרי בוא לאמריקה שנערכה לו בקבלת פנים פומבית, התרגשו שומעיו עד כדי דמעות, והתנדבו על אתר לכתוב מכספם ספר תורה חדש לעילוי נשמת מיליוני הקדושים שנספו בשואה, ובתוכם נשמת אותו חסיד, כותב המכתב, אריה בן לאה, שרבנו העביר עכשיו לזכותו את הכסף ששלח אליו לפני הוצאתו להורג. זה מתוך הקונטרס לעד בבני ישראל בעריכת הרב אהרון סורסקי, שהודפס בראש הספר, שופרד ישראל, הסיפור הזה האחרון, וחלק ממה שאמרתי לנוכח משם, ויש גם גיליונות זיכרון ישראל, שגם כן חלק לוקח משם, שוב זה מעיתון המבשר, של למת ישרי תפשן עין ב', ושם יש תמונות גם של הרבה. יש כאן תמונה נפלאה של הרב חוטנר שעושה תנועת יד, לידו יושב רבי יעקב קמנצקי זכר צדיק לברכה, ולידו עומד הרבי מלוז'וב, המושא של שיעורנו, וגם הרב משה שרר זכרונו לברכה. ויש עוד תמונה נפלאה פה של רבנו זכר צדיק לברכה, כבוד קדושת אדמו"ר מאמשנה וזכותו יגן עלינו, והאדמו"ר מבובוב, רב שלמה מבובוב, הלברשטיין. גם כן תמונה, יש מכתב, תמונה של מכתב שהוא כתב לרב משה פיינשטיין. יש גם תמונה של רבנו עם האדמו"ר מאמשנה והגאון רב שניאור קוטלר, וכבוד קדושת האדמו"ר מסקליה. יש גם תמונה שהוא קורא קוויטל ליד נר חנוכה, באמת דמות מיוחדת במינה. נו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. ובעזרת השם עוד נדבר עליו גם בעתיד, אני מקווה מאוד, בלי נדר. תודה רבה רבה שהקשבתם, ורצון שיהיה מליץ טוב בעדינו. אמן ואמן, שלום שלום.